אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף עין ווב, מתחילים בדף עין אי עומד בייס במשנה. אומרת המשנה, או שום שנסערב בשלומים, שני קורבנות חיים לפני השחיטה התערבבו, לא יודעים מה או שום, מה השלומים. הרי יש להם דינים שונים, או שום זה קודש קודשים, שחיטתם בצפון, אחר כך נאכלים רק לכהנים, רק בתוך עזרה, רק ליום ולילה. שלומים זה קודשים קלים, שחיטתם בכל מקום בעזרה. נחלים בכל מקום בירושלים, לכל אדם. לשני ימים ולילה אחד, מה עושים? רב שמעון אומר, שניהם ישוחטו בצופן. כרי שלומים אפשר לשחוט גם בצופן. מה שאין כן אושם, אי אפשר לשחוט בצופן. שלומים אפשר, אושם אפשר לשחוט רק אושם אפשר לשחוט רק בצופן, אי אפשר לשחוט בכל מקום בעזרה. אז צריך לעשות את זה, כך הוא אומר, ששניהם יוכלו לחיות בעניין הזה. זאת אומרת, שניהם בצפון. ויאוכלו כחומר שבהן. כמו כן, צריכים לאכול את הבשר אחרי השיטה. כך אמור, זאת אומרת, כל הבשר נהיה פה כמו אושם, יום ולילה, רק לכהנים, רק בתוך האזורו. אמרו לו, אין מביאים קודשים לבייס הפסול. חכמים אומרים כזה מדבר. אתה לוקח שלומים, ששלומים בעצם יש לו שני ימים ולילה אחד. אתה ממעד באכילתו על ידי זה שאתה נותן לו רק אופציה של יום ולילה. מעטת את היכולת שלו, הגבלת את הדבר הזה. אסור לעשות ככה לקודשים. אסור להגביל את כוחו, להמעיט את הזמן שהוא היה יכול להיות יותר. זה נקרא להביא קודשים לבייס הפסול. אתה לוקח שלומים, כי אחרי יום ולילה כעת זה כבר יהיה נותר. אבל האמת היא שאם החלקים של שלומים, בעצם יש להם עוד יום. אבל זה כשהתערבבו לפני השחיטה. אבל אם כבר אחרי השחיטה, והתערבבו חתיכות של הקורבנות בחתיכות, כלומר קודשי קודשים וקודשים קלים, הנאכולים ליום אחד, כלומר קודשים קלים וקודשי קודשים, כבר אמרנו שיש הבדלים גדולים, אבל אפילו קודשים קלים וקודשים קלים יש הבדלים. רק שלומים ובחור, מייסר זה שני ימים ולילה אחד, אבל למשל בוסר טוידה זה יום ולילה, אז יתערבבו. אבל כאן זה כבר אחרי השחיטה, אז אין לנו שום אופציה, כי כל עוד שהבעלי חיים הם לפני השחיטה, לפי שיטת חכמים האופציה הוא יראו עד שיסתעבו ויקנו בכסף שלהם קורבנות אחרים. אבל אם זה כבר אחרי השחיטה, אין מה לעשות, יאוכלו כחומר שבהם, אז צריכים לאכול את הבשר כמו הדבר החמור יותר, כלומר, התערבבו שלומים וטוידו, אז צריכים לאכול את זה רק ליום ולילה, לא לשני ימים ולילה אחת. קודשי קודשים וקודשים קלים, יאכלו כחומר של קודשים קלים. אומרת הגמרא, תנא תנא קמיה דרב, המשנה אומרת במסכת שביעית, הרי פירות שביעית מותר לאכול רק עד שלא הגיע זמן הביאור. כשהגיע זמן הביאור, קלה לחיה מן השדה, אז קלה מן הבית, צריך להוציא את זה החוצה ולהפקיר את זה. כמו כאן יש עוד דין, בפירות שביעית, שזה תופס את הדמים. כלומר, מכרו פירות שביעית, עשו למסחר בפירות שביעית, אבל אם מכרו פירות שביעית, נתפס הקדושה של פירות השביעית בכסף. אם מכרו, עשו חילופים, ראובן היה לו פירות של שמיטה, שמעון היה לו משהו אחר, התחלפו במאכלים האלו, אז הקדושה של פירות השביעית עוברים על התמורה שלהם. אז לכן אומרת הברייסה, שביעית, פירות שביעית, אין לוקחים בדמי התרומה. אסור לקנות תרומה בכסף, בכסף שזה התקבל תמורת פירות השביעית, כי אז הקדושה עוברת, קדושת השביעית עוברת על התרומה. מפני שממעטים באכילוסו, היות והרי תרומה, עד כה התרומה הייתה יכולה להיחל כל ימי חייו, כל עוד שהיא לא מתקלקלת. אבל עכשיו שיש עליה גם קדושת שביעית, אז רק עד יד שיגיע זמן הביאור, אתה יכול לאכול את זה, יותר לא. זאת אומרת, הגבלת את זמן אכילת התרומה. אסור לגרום כזה דבר, זה כמו להביא קודשים לבייס הפסול. אמרו רבון הקמי דרובה, שזה יצא הברייס הזה, לא כמו שיטה זריפשימן אצלנו במשנה, שאומר שאין בעיה בזה, כרי אמרנו שאם יתערבבו שני קורבנות, אומר רב שמן ישחטו בצפון ויאכול כחוי משובן, אז מותר כן להגביל את השלומים. די קרב שמנו, מה מבין קודשים לבייס הפסול? אומר לי, אמר עובל החכומים, אפילו תאמר רב שמן, אני מלידי עבד לכתחיל אלוהי. רב שמן אומר, רק בדיעבד, אם התערבבו, אז אתה תמשיך ותעשה את הפעולות, כדי לעשות מה שצריך, לא להפסיד אותם. אבל ללכת ולערב, זה לא, לכתחילה, לכן אסור ללכת לקנות בתרומה פירות, או בכסף של הפירות שביעית, כדי שלא יחול על התרומה, גם כן הקדושה של השביעית, ואז אתה מקביל אותו. לכתחילה אסור, בדיעבד עם מסס. שאלת הגמור, לכתחילה לא? רב שמעון, יש לנו, תקף נראה, המשנה, שבמשנה מוכח, שרב שמעון מסביר שגם לכתחילה מותר להמעיט בתוחלת זמן של אכילת התרומה. איספיה בא, המשנה אומרת, כל הקורבנות הנאכלים, רשאים הכהנים לשנות באכילתן, לאוכלן צלויים, שלוקים, מבושלים. הכהן יכול לאכול את זה באיזה אופן שרוצה. הפסוק אומר, לך נתתים למשך, אומרים חזל כדרך שהמלאכים אוכלים. יכול, כמו שאתה אוהב, תאכל את זה, את הקורבן. כמו כן, הוא יכול לתת לתוכה טבלי חולין, טבלינים. כמו כן, טבלינים של תרומה, דברי רבי שמעון. מה הפירוש? אתה יכול לקחת טבלינים של תרומה, לטבל בזה את הבשר של הקודשים, של הקורבנות. הנה אנחנו רואים שרב שמעון מסובר שמותר להגביל את תוחלת הזמן האכילה של התרומה, שהרי מעכשיו והלאה כשהם מורבים בבשר הקודש, יהיה מותר לאכול את זה רק בזמן שהבשר הקודשים יהיה מותר לאכול. שני ימים ולילה אחד מקסימום, יום ולילה. אחר כך זה נהיה נותר. הרי אתה מביא קודשים לבייס הפסול, כלומר תרומה אתה מביא לבייס הפסול, כי התבלינים של התרומה הזה גם דינם כמו הבשר הקודש, הרי זה מורב. משמע שגם לכתחילה מותר, מה אמרת רק בדיעבד? אומר לי, אמר רוב אל הבאי, אין קושייה מכך. אנחנו לתרומה סתיו לנדרבונון. הרי תרומה מן התורה לכולה על זה דוגון, תירוש והיצור. גם לסוברים פירות, שכל הפירות בכלל מעשר דרבן, דורייטה, אבל תבלינים לכולה על החיוב מעשרות והתרומות זה רק דרבנן. נו, אם אתה מתעסק רק בדבר של דרבנן, בזה סובר רב שמעון שמותר להביאו לידי פסול לכתחילה, אבל בדבר של דאורייתא אסור. שאלת הגמור איספי, המשנה אומרת, אין לוקחין תרומה בכסף מעשר. כהן שיש לו כסף שפדו בו מעשר שני, מעשר שני הכוונה פירות של מעשר שני שנמצא מחוץ לירושלים, התורה אומרת שמותר לבדות את הפירות ואת הכסף מעלים לירושלים, וקונים בו דברי מאכל לאוכלן בקדושת מעשר שני דווקא בירושלים. אז כשהוא קונה תרומה בכסף מעשר שני, נמצא שהוא מגביל את התרומה לאכול את זה רק בירושלים, ולא מחוץ עליה. הרי שזה גם הגבלה, זה גם כמו להביא קודשים לבייס הפסול, זאת אומרת, הוא מגביל את, את מה שהיה עד עכשיו. ורב שמעון מתיר, רב שמעון כן מתיר לעשות את זה. משמע שגם בתרומה מן התורה, מותר להגביל את הזמן שלו. אומר, איש תקלה, הוא לא אמר. כי עוזר לקמד רב יוסף, אומר לי, אמר רב יוסף, אמר לי תויס ומאור, יכולת גם להקשות לפני רוב קושייה מהמשנה. המשנה אומרת במסכת שביעית, אין מבשלין ירק של שביעית בשמן של תרומה, שלא יביאו אלה בייס הפסול. אסור לבשל ירק של שנת השמיטה, בשמן של תרומה, היות והוא גורם לתרומה שיהיה עליו קדושת שביעית, ויהיה חייב לבערו בזמן הביאו. רב שמעון מתיר, הרי שאנחנו רואים שגם לכתחילה, אומר לי הבאי, ולאו מי הסביסי מיועד את טבלין, ואומר לי, אנחנו לתרומה סטבלין דרבנון, אנחנו נאמה בתרומה סיירק דרבנון. הרי מקודם כבר תירצנו כזה לבר, שמדובר בתרומה דרבנן, גם פה מדובר בתרומת ירקות, שזה רק דרבנן. ולכן מותר לכתחילה. אבל ביסוד דאורייתא, באמת יהיה אסור לכתחילה. שאלת תגמור, אי אוכל איפכי מבועל אלי מסנה. ירק של תרומה בשמן של שביס. ממה שהיות וכתוב, אי מבשלין ירק של שביס בשמן של תרומה, סתם שמן זה שמן זית. שמן זית זה מן התורה לכולל מחייב בתרומת ומעשרות. דיגונחו, תירוש חווי צורך גוטו, ויצר, זה הכוונה שמן זית. אז ממילא, הרי כן מדובר באופן כזה, שזה דאורייתא. אומר את הגמור, ולאו מי הספיסי ממסניסן, דמאתי רב שמעון, ואומר לידי ערב, ואוכנה מידי ערב, מדובר כבר בדיעבד שהוא עשה כך. זאת אומרת, כבר התערב השמן של תרומה מהירק של, של שביעית לפני הבישול ונבלה, ולכן רב שמעון מתיר לבשל יחד. שואלת הגמרא, עידא ערב, מה הייתה מעיד הרבנן? אם התערב השמן של תרומה עם הירק של שביעית, זאת אומרת, מדובר פה שהתערב כבר, למה רבנן סוברים שיהיה מותר, למה הם לא סוברים גם כרב שמי שיהיה מותר לבשל אותם יחד? התערב כבר, אתה אומר. אומרת הגמרא, מי נדעה והאושם ושלומים? כמו שהמשנה אומרת שאפילו שהקורבנות כבר מעורבים בעודם חיים, חכמים אומרים, יראו עד שיצטעבו. אף על פי שזה כבר התערב, שני הקורבנות התערבו, גם פה, אף על פי שהירק של שביעית התערב מהשמש של תרומה, אבל סוברים רבנן, שאסור לו להמשיך ולעשות את זה ולבשל. אומרת הגמרא, מי דומה, אוסום, כשהתערבבו שני הקורבנות, למה סוברים רבנן שאי אפשר להקריב אותם? כי יש לנו אופציה אחרת, יש לתקנת בריאה, יראו עד שיסתעבו. אבל מה שאין כן פה אצלנו, כשהתערב ירק של שביעית בשמש של תרומה, לא לתקנת בריאה. אין שום תקנה, אז אתה בעצם מפסיד אותם, זה הולך לאיבוד. או לא דומל, חתיך שבחתירו, הסדיקים נלק את הקנת דאויך לקור חומר שבם. עד רבה, אם אתה רוצה לדמות את זה למשנה, תדמה את זה לסייפה של המשנה, שחכמים מודים שאיכה שהתערבבו חתיכות הקורבנות אחרי השחיטה, שאז אין כבר את האופציה של עירו עד שהסתעבו, גם הם מודים לרב שימן שיוכל כחומר שבהם, אז גם פה, אלא מה שחכמים כן חולקים וסוברים שעשו לבשל את הירק והשמן? בעל כוכך אנחנו מבינים שמדובר שעדיין לא התערבבו יחד. ומכל מקום סובר רב שימן שמותר לבשל את זה יחד. אף על פי שהוא מביא תרומה לבייס הפסול, הרי שאנחנו רואים שרב שימן מתיר לכתחילה להביא קוידש לבייס הפסול. אז כבר לא רבינים מדומה. זה לא דומה למשנה שלנו חתיכה, שבחתיכה סלס לתקן תקלל. איס לתקנת בסחיטה, עד הרבה, פה אצלנו, אתה יודע למה חכמים חולקים במשנה במסכת שביעית, שאסור לבשלם יחד, אפילו שכבר התערבבו יחד, היות ויש לך אופציה, תסחט את הירק מהשמן של התרומה, תסחט אותו. מה שאין כן בחתיכות קורבן, שהתערבבו בחתיכות קורבן, אין שום אופציה. רב יוסף, מה יענה על זה? הוא אומר ככה, איך אני סחיט? איך אפשר לסחוט את השמן מהירקות? ניסחוי טובה, שיסחוט את זה חזק, בצורה חזקה, אז הוא גורם שחלק מהירקות גם נפסד. כל מפסיד בשביעית, אסור להפסיד פירות שביעית. חזל לומדים את זה מהפסוק, ואיזו שבס אור אצלכם לאוכלו, לאוכלו ולא להפסד. ואם הוא יסחוט פורטה, בצורה קלה ככה, אז הוא לא יפסיד, אז הוא לא יסחוט את זה לגמרי, אין אפשרות. זאת אומרת, חייב להישאר קצת שמן. אז ממילא נמצא שאין תקנה לשמן בסחיטה. אז אי אפשר לומר שהמשנה מדברת שכבר התערב השמן והירקות. שאם זה כבר התערב, למה חכמים מוסרים? מה ישנו? הדין הזה מהדין של המשנה, כשהתערבבו שני חתיכות מהקורבנות, אחרי השחיטה. שואל את הגמרא, הדין במצוירה הוא, כשבן אדם נהיה מצוירו, אומרת התורה, אם הוא מצורה מוחלט, כלומר, זה ברור, אז הוא צריך להביא, אחרי שהוא מדרפא, הוא צריך להביא, זאת אומרת, צריך שיעברו 8 ימים, ביום הראשון הוא צריך להביא את השני ציפוירים, כמו שכתוב בפרשת מצוירה, עושה תגלחת ראשונה, תבילה במקווה, ביום השביעי תגלחת שנייה, ותבילה עוד פעם, ורק למוחרת ביום השמיני, מביא את הקורבן שלו, את הקורבנות, הוא מביא קורבן אושום, ומדם האושום מזין על על המצוירה, מזין, יש אבוידס הזוה מהדם של של האושום, כמו כן הוא מביא לוק שמן, שגם מהלוק שמן יש 7 פעמים הזיה מול הפרויכס, מול הקודש קודשים, וכמו כן מזין על בוען ידו הימנית, על בוען הזה, על אוזנו הימנית, כל האבוידס שעושים עם המצויר. זה מצויר מוחלט. אבל מצויר מוסגור, הוא הכוונה שאינו עדיין בבחינת מצורה מוחלט, הוא לא חייב להביא קורבן אחרי שהוא ידרפא. אז אם יש לו ספק מהו, רב שמעון אומר למוחרוס ביום השמיני לטהרתו, הוא צריך להביא מספק את הקורבן אושום ואת הלוק שמן. והוא אומר ככה, אם של מצויר, אם אני מצויר, ככה הוא אומר, הרי זה השומוי וזה לוגוי. אז הנה, הבאתי פה את הקורבן אושום ואת הלוק, ואם לאו, הוא אומר שאם הוא לא מצויר, אז הוא מנדב את האושם שהוא יהיה בתור שלומים. שלמין הדובו. והאושם הזה מהספק, כי ייתכן שזה כן אושם, אז זה קודש קודשים, זה טעון צופן, צריך לשחוט את זה בצפון, וצריך לשים אחר כך מתן דמו על, על אוזנו הימנית, על בהון, רגלו הימנית, על בהון ידו הימנית. צריך לעשות צמיחה, צריך לעשות נסוחים, תנו בסחוז ושוי, כי ייתכן שזה שלומים, ונאכל רק ליום ולילה, כי אם זה אושם, אז אסור לאכול את זה ליותר. זאת אומרת, נותנים עליו את שני העניינים, מה שצריך לעשות גם באושם וגם בשלומים. והרי אנחנו רואים שרב שמעון מתיר להקריב את האושם הזה, אף על פי שיכול להיות שהוא שלומים, והוא ממעט מזמן אכילתו, משני ימים ולילה אחד ליום ולילה, אז צריך לעשות ככה, מותר לעשות ככה. זאת אומרת שמותר להביא קודשים לבי ספסול, גם לכתחילה. אומרת הגמורת, תיקון נגב ראשנה. הרי אנחנו רוצים לסדר סדר טהרה למצואר, אז היות ומדובר פה תיקון לאדם, זה מותר לעשות כדי להתירו לאכילת קודשים. שואלת הגמורה, או תינח אושום. בסדר, עם האושום, יפה מאוד מה שאנחנו עושים. איך אנחנו מסתדרים עם הלוק שמן? אם הוא לא מצואר, איך הוא יכול לעשות את כל העבודה עם הלוק שמן בפנים? הרי אסור להכניס חולן. מחולם בפנים ולעשות איתו עבודה עם שמן. אומרת הגמורה, דאמר, לוק זה יאין דבר. הוא מתנה, אם הוא לא מצויר, אז הלוק שמן הזה, זה קורם שמן של נדובה שאפשר לעשות ככה, אפשר להביא קורם שמן. שואלת הגמורה, ודיל מלאב מצויר, ובוא מקמץ, אם זה באמת שמן של קורבן נדבה, לצד הזה שהוא לא מצויר, אז צריך לעשות קמיצה, כמו שעושים קמיצה במנחה, הכהן קומץ ומקטיר את זה על המזבח. ורק אחר כך יכול הכהן לאכול את השיריים. אומר את הגמור, נכון, הוא יעשה ככה, דמיקמץ, הוא עושה קמיצה. שואל את הגמור, ודיל ממצויר, ואומר, שבע, מה עם הזיית השמן? שבע פעמים שהכהן צריך לעשות, אם הוא כן, אם הוא, הוא צריך לעשות הזיות מלוג השמן כנגד פתח ההיכל, ואם הוא מצויר, הוא צריך לעשות את זה. אומר את הגמור, נו, הוא עושה את זה. דיואיז. כלומר, הוא עושה את הכל מה שצריך, גם לצד שזה לוג השמן מדין מצויר, וגם לצד שזה קורבן שמן של נדובה. שואל את הגמור, וחוסר לי, צריך שיהיה לוג שמן. אז אם הוא עושה קמיצה, אז הטיפת שמן של הקמיצה כבר חסר, אז זה כבר לא לוג, צריך להיות בדיוק. אומר את הגמור, דמי ספורטה, הוא מעלה לי, אחרי שהוא עושה את הקמיצה, הוא מחזיר, מביא עוד קצת שמן, והוא ממלא את זה כדי שיהיה בדיוק לוג. דסנן, חוסר הלוג, עד שלא יוצק, ימלנו. לפני שהכהן יוצק את השמן על כפו הזמלית של הכהן השני, כדי שממנו ייקח את, את השמן לעשות את הזועז ואת הכל, כמו שכתוב בתורה, אם חסר מהלוג, יכול למלות. שואל את הגמור, ובואי הקטור, אם, אם השמן זה לא שמן של מצויר, רק זה שמן של קור מנדובה, צריך לעשות הקטרת הקוימץ על המזבח. מקודם דיברנו על הקמיצה, עכשיו עושים על ההקטרה, אומרת הגמור, דאקטרה, הוא עושה, הוא באמת מקטיר. שואלת הגמור, אמס, מתי הוא מקטיר את הקוימץ של השמן? אי בוסו המתני שבע, אם קודם כל הוא שם את הזעות השמן בתור הצד הזה שזה כן שמן של מצויר, ורק אחר כך עושה אקטורה, לא יכול להיות כזה דבר. אבל ישיריים שחוסרו בין קמיצה לאקטורה, שירי השמן שזה הולך לכהן בעצם, שירי השמן הולך לכהן, הוא אוכל את זה. שנחסר מהם בין הקמיצה לאקטורה, הרי הדין הוא שאסור להקטיר את הקוימץ עליהם. בשביל השיריים שנחסרו, אסור להקטיר את הקוימץ. אם הוא עושה להפך, קודם כל הוא עושה הקטרת השמן, ורק אחר כך הוא עושה הזעת השמן שבע פעמים. הרי למדנו, כל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטירו. זאת אומרת, זה נראה בדף הבא. כל קורבן, כשכבר עשו, כשיש חלק שצריך להקטיר את זה על גבי המזבח, אז מה שצריך להקטיר, הוא צריך להקטיר. החלק השני, אם הוא מקטיר על גבי המזבח, יש לב של בל תקטיר. והנה, הזהת השמן בתור הצד הזה, הוא שהוא כן מצויר, זה כמו הקטרת קורבן על המזבח. אז איך אפשר לעשות את זה? אומר רב יהודה ברידר, רב שמעון בן פזי, דמזיק לו לשם עצים. זה נראה גם כן בדף הבא. שגם הדין הזה שאסור להקטיר על גבי המזבח דברים שהם לא בהקטרה, זה רק כשהוא מתכוון לשם ניחוח, לשם השם. אבל אם הוא מתכוון לשם אישים, כלומר שזה יהיה כמו שריפת העצים שם, אז על זה אין תלף של בל תקטיר. כך גם אצלנו. מה שהכהן צריך לעשות משערי השמן, לצד הזה שזה לא מצוער, הוא מתכוון לשם מים, לא לשם עבוד. אם הוא מצוער, אז השמן של מצורע, אז הזוהה תיחשב כעבודה. אם לא, אז השמן הוא רק קורב נדובה, אז ההזעה שלו תהיה בבחינת זריקת מים. כמו שמה, שהוא מתכוון לעלות את השיירי הקורבן לשם עצים. וסניה, נראה את זה בדף הבא, בלזר אומר, כתוב בפסוק ולמזבח, לא יהלו לריח ניחוח, שאסור להקטיר על גבי המזבח דברים כאלו שהם לא להקטרה, זה רק כשהתכוונת לריח ניחוח, כלומר לשם קורבן. שמה היא התומלה. אבל התומלה לשם עצים, כך גם פה, לשם מים. שאלת הגמור, ואי כשיריים דבו הם עלינו, ואי כך פורטד וקומץ עלי. כידוע, רק אחרי שהקטירו את החלק שמה שצריך להקטיר על גבי המזבח, אז מותרים הכהנים באכילת השיריים. זה גם שמותרים לאכול את בשר הקורבן אחרי הזריקה, זה גם שהכהנים יכולים לאכול את שערי המנחה אחרי הקטורש, אחרי הקטורס הקוימץ. גם פה, אחרי שהקטירו את שערי השמן, את הקמיצה של השמן, מותרים הכהנים לאכול את שערי השמן. אבל הרי יש מעט שמן מהלוג, שמקודם דיברנו, שכשהיה חסר מהלוג, הוא הלך והביא עוד קצת שמן. השמן הזה, אין עליו, הרי השמן הזה אין עליו דין שיריים, כי הרי לא הקטירו עליו גם איזשהו קמיצה. והרי זה מורב בתוך הלוג, אז איך הכהנים יכולים לאכול את השמן, כשיש פה טיפת שמן שעליו לא הקטירו? אומרת הגמור, השמן, הטיפת שמן הזה שהוא מביא כדי למלות את החיסרון של הלוג, מדובר פה שהוא פודה את זה ומוציא את זה לחיל, הוא לוקח מטביע ואומר, אם אני לא מצויר, ואז נמצא שהשמן הוא שמן קורם נדובה, אז הטיפת שמן הזה שהבאתי עכשיו כדי למלות את המחסה של הלוג, יהיה מחולל על המטבע. כלומר, יש לו רק קדושת דמים, כי קדושת הגוף אי אפשר לבדות. שאלת הגמור, דיפורק לייך, איפה הוא פודד זה? אי גבוה, בפנים בתוך האזורה? ברגע זה, השמן הזה נהיה חול. כלומר, אל חול לאזורה. אי אבא רואה, אם הוא פודד זה מחוץ לאזורה, איך הוא יכול להוציא את השמן החוצה? הרי זה קודש קודש עם השמן, ואם כך, הוא פוסל את זה ביציא מהאזורה, כדין פסול יויצה. אומרת הגמור, לא אלום גבוה, מדובר שהוא פודה את זה בפנים, וזה לא נקרא חול באזורה, היות עכשיו הוא נהיה חול. הוא נהיה עכשיו חול ממילא אחרי שהוא פודה את זה. אסור רק להכניס מבחוץ חול לתוך האזורה, אבל הוא הכניס את זה בתור שמן לקורבן. עכשיו הוא פדה את זה, זה נהיה חול? באופן כזה אין את הדין של חול באזורה. שואלת הגמור, ואמר רב שמעון, אי מסנת ושמן, אי אפשר להביא בכלל שמן לנדובה, אם אולי היה מצויר? אומרת הגמור, תיקוני גב רשנה, היות ואנחנו צריכים לתקן את האדם, את המצויר, שבלי הבאת הקורבנות שלו, הוא לא יכול לאכול קודשים וכולי, צריך לתקן אותו את סדר הזעה, לכן צריך לעשות את העניין הזה. יוסיף רב רחום מקמד רבינה ויוסיף וקומה משמד רבונה בתחליפה. הוא אומר ככה, בשביל מה צריך לומר את כל העסק הזה, שלעשות את הפטנט, האושם הזה יהיה אושם. אם אני לא מצויר, הוא יהיה שלומים. ואז יש לך שאלה שמעטת בזמן האכילה של השלומים, ונכנסת לשאלה של מביאים קודשים לבית הפסול. תאמר, שהמצויר הזה יאמר, הסופק מצויר יאמר, שהאושם הזה יהיה אושם תולוי. אין אדם שלא מסופק אם הוא עבר עביר. כל אחד יש עליו ספק עבירות. אז אושם תולוי זה קורבן אושם, שמביאים לחפר על סופק עביר. אז שיאמר, שזה יהיה אושם תולוי. אם הוא לא מצויר, שמע מנו, שמי אומר שאפשר לנדב אושם תולוי? מה נתן את הפלג על ידי רב לייזר שאומר שכן אפשר להביא אושם תולוי? משמע שזה רב שמעון הודה, אומר אין מסנת אושם תולוי, כי אם אפשר להביא אושם תולוי בנדובו, אז הוא יכול הרי לומר, אם אני מצויר זה אושם מצויר, אם אני לא מצויר זה אושם תולוי. ואז נמצא ששניהם הרי אכילתם בזור, שניהם אכילתם ליום ולילה, אין פה למעט קודשים מזמן אכילתם, זה לא נקרא קודשים לבי ספסול. אמר לי, תוירו, תוירו, אתה, מי שאומרים עליך שאתה גודל בתורה, איך אפשר להיות כזה דבר? אם רבי דיכר מיכלף אלוך, הרי אושם מצוירו זה כבס בן שונו, אושם תולוי זה רק איל בן שנתיים, אז איך אפשר לעשות, אם זה לא זה, זה שני דברים אחרים, אי אפשר להביא אושם תולוי כבס בן שונו, ואי אפשר להביא אושם מצוירו איל בן שנתיים. אז במילא זה לא יכול להיות האופציה או אושם מצוירה או אושם תולוי. אז לכן היה רב שמעון צריך לומר שאם זה הוא מצוירה, זה אושם מצוירה. אם הוא לא מצוירה, אז זה שלומים. ולכן נכנס לכל השאלה, האם מותר להביא קודשים לבייס הפסול, לעמית מזמן אכילתו.